בעקבות התחייה. המשך לפרק ב'. כשהחיים פורחים, כשיש להם גילוי יצירה והמדע ראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. סדרי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר עז ומקרים. אבל כל זה וכשיש להם עם היצירה והמדע החופשיים הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי, של השאיפה אל הטוב האלוקי המונח בטבע נשמתה. קודם צריך להיות הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי, הרוח המיוחדת של האומה. ומהי הרוח המיוחדת של האומה? של האומה, השאיפה אל הטוב האלוקי, זה הרוח המיוחדת של האומה. המונח בטבע נשמתה, זה שאיפה שמונחת בטבע הנשמה. אז כשיש את הבסיס הזה, אז יש מקום ליצירה ולמדע החופשיים, מרחבי המחשבה וההתבוננות, בטיבו של עולם, ביופיו של עולם, בחוכמה האנושית המתפשטת לתחומים רבים, יש לכל זה מקום על הבסיס, על הבסיס האמוני. וזה, ועכשיו אנחנו עוזרים למשפט הראשון. כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי יצירה והמדע ראויים, אז אי אפשר, אומר הרב, כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. הדעות הן מתפתחות וגם מתגוונות. סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה. כלומר, תמיד יש כל הזמן תהליך של התרחבות, של התפשטות, של עלייה. ממילוי חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה. מזוהר קלוש, מזוהר עז ומקרים. צריך להיות תמיד במצב של לך לך. לא עומדים על המקום. להתקדם. להתרחב, להתעלות בכל התחומים על פי הבסיס הרוחני. אירופה? בכל התחומים, הרב לא נכנס כאן לאיזה תחום מסוים. הוא אומר, זה טבעי מאוד שיש מגוון של דעות. לא כולם חושבים אותו דבר, לכולם מרגישים אותו דבר, לכולם חווים אותו דבר, ואי אפשר שיהיה ככה, כי זה העושר שיש בעולם, שיש כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כמובן שכולם מכוונים לכיוון הנכון, אבל כל אחד בנטיות שלו, בכישרונות שלו, ההופעות שלו הן מיוחדות, כן, מי?
אבל זה לא דווקא
כשהחיים
פורחים, גם
כשהם
לא, יש
עובד לזה. בעיקר הרב מדבר כשיכול להיות מצב כזה של עמידה על המקום, שלא פריחה. ומקובעים, ואומר הרב, המגמה היא לא להישאר מקובע ב... באיזה השקפת עולם, בתכונות, צריך תמיד לשאוף לעלות. צריך תמיד להתקדם. ככה זה קורה כשהחיים פורחים, אז כשיש מצב של טוב, מצב של פריחה, אז כל הזמן יש תהליך של עלייה ממילוי חיים במידה מועבתת, כמו שאומר רב, למילוי חיים במידה מרובה. מאור זוהר קלוש לזוהר אז הוא מקרים.
אני מבין שזה לא דווקא כשיש פריחה. זה יכול להיות גם כשיש צער. גם בגלות היה פריחה של
המון המון דעות. פריחה וצער זה לא אחד הפוך מהשני.
מה אתה אומר?
יש התקדמות, יש זרימה של הופעות. של מחשבות ורעיונות והשגות ודעות וכן. אז אומר הרב, זה גורם שריש כל הדעות מתגוונות והם מתקדמים, כל הזמן מתקדמים. לא צריכים לפחד מההתרחבות, לא צריכים לפחד מההופעות חיים, הופעות רגשות ודמיונות כישרונות אומנותיים שונים, יצירתיים, כוחות של יצירה, של מתחומים השונים, של יכולת הבאה. אם יש יסוד בריא, אז יש תהליך כזה של התקדמות. אולי נראה מההמשך, נבין למה הרב התכוון גם בהתחלה. אירופה נתייאשה בצדק מאלוקים. אשר לא ידעתו מעולם. יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון, אבל לא אומה שלמה. איך הורגים אל הטוב אל הכל, לא תוכל כל אומה ולשון להבין, וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את חותם, החותם של יסוד קיומה. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות, וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הוכרחה האחרונה להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. הבא באמת לאירופה רק בשאלה מת היהדות. וכל זמורת זר לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. נקרא את הכל ונתבונן. אותנו, אם נהיה מה שאיננו, אם לא נתגבר ולהתעטף בסמלת זרים, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. הננו חשים בקרבנו כולנו כללות ומותינו שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף. ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהניק פוליטיקה. ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוקי, הנצחי, שבמציאות כולה. והננו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן הלאומי, לאומי וכללי. על כן אהבה אלוקית והדבקות באלוקים היא לנו דבר עצמי אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות. נתבונן בדברים. אירופה אומר נתייאשה בצדק מאלוקים אשר לא ידעתו מעולם. היא נתייאשה מדבר כי לא... כשמסתכלים בצורה לא נכונה על האמונה, אז היא לא מובנת, אז הם יכולים להסתייג ממנה. כל הכופרים בעולם הם לא כופרים באמת, הם כופרים במה שמציירים להם את לעצמם אמונה. הם חושבים שהאמונה היא כך וכך וזה לא נקבל על דעתם והם כופרים. אבל בעצם אילו היו מכירים את האמונה הנכונה, האמיתית, העליונה, לא היו כופרים. כל הכפירה היא באה מהסתכלות מוטעת על האמונה. רוב הציבור שהוא מרוחק מאמונה, הוא מפני שהוא מסתכל על דרך האמונה בצורה חיצונית. הוא רואה את הדתיים, הוא רואה את ההתנהגות, ו... זה לא נראה לו הדרך המושלמת. אולי הוא רואה את רק מהצדדים החיצוניים ולא מהצדדים היפים, הוא רואה רק את ה... נראה לו מקובעות, נראה לו כל מיני איסורים וקשיים וכולי, ולא רואה את האור הפנימי שמאיר בתוך הדברים הללו. אדם יכול להסתכל על השבת ולהגיד, זה שבת מנוחה, שבת שאי אפשר לעשות שום מלאכה, שאי אפשר לזוז ממקום למקום, שאי אפשר לכתוב, שאי אפשר לעשות שום דבר יפה, שאי אפשר לחמם, הכל, כל החיים נעצרים בשבת, מבחוץ זה נראה ככה. אם אדם לא חי את הקדושה של השבת, הוא לא יודע שההפסקה של כל סדר החיים הרגיל, הוא נותן אפשרות להסתכל למרחבים, להתבטל אל הגובה יותר גדול, להפסיק להיות אנושיים, להתחיל להיות אלוקיים יותר, מעל המלאכות האנושיות. אדם מסתכל, מבין את קדושת השבת, אז הוא אומר שכל האיסורים האלה הם פלאי פלאים. הם באמת יכולים לשמור על הגובה הרוחני של השבת. כאילו לי כן, אי אפשר באמת להגיע לפסגות הגדולות העליונות של השבת. אבל מי שלא יודע את זה. וזה מה שקרה בעצם בדור של ההתפרקות הרוחנית, של הירידה הרוחנית לפני כמה דורות. זה לא למדו אמונה, עסקו יותר בעול של המצוות, ולא עסקו באמונה, כך אומר הרב. אז הכירו את התורה בצורת החיצונית, והנה כל הסביבה היא פורחת ומתקדמת ועונה, וכביכול עלינו יש עול שמגביל אותנו ויוצר אותנו, ואיסורים כאלה ואיסורים אחרים וכדומה, ולא רואים את האור שבדבר. אז באה הכפירה. אני לא יודע מה הספרתי לכם. כשאתם קוראים את כשהסופרים הראשונים, סופרים, משוררים, הביאו את זה בסיפוריהם. כמה יהדות היא כאילו מקובעת, היא כאילו לא גמישה, וזה, כך מסתכלים על הילדות, אז זה מבריח. והרב אומר, אדרבה, החיים צריכים לפרוח, רוחב, גודל, עם יסוד בריא של אמונה, החיים יכולים לפרוח ולהגיע לשיאים יותר גדולים מאשר בלי האמונה. אז אירופה נתיישה בצדיק מאלוהים אשר לא ידע אותו מעולם. היא לא ידעה. אז ביטייה שם, כשלא יודעים מה, אז ביטייה שזה יהיו שלא מדעת נקרא. לא יודעים מה ביטייה שם.
מה
הרגע שאתה מדבר,
כאילו, אין מקרה זה שבו אירופה
נתייה שם
והמקרה
זה לא, כאילו, לאט לאט. אז עכשיו, הרב מתקדם להסביר לנו. יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון. אבל לא אומה שלימה. שאיפה אל הטוב העליון זה שאיפה שאפשר למצוא אותה אצל יחידי אנושיות, אבל לא באומה שלימה אחרת. רק עם ישראל. איך הורגים אל הטוב ולכל לא תוכל כל אומה ולשון להבין. וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. טוב, חכמינו אומרים את הדבר הזה כבר במסכת בבא בתרא, שכל הדברים הטובים שהגויים עושים, זה לעצמם, אין אצלהם לשם שמיים. כל טובה הם עושים, מה הם מרוויחים מזה? מרוויחים יכול להיות לראות טוב, יכול להיות כתוצאה, כן, כמו למשל, חז"ל אומרים, כל מתנה זה מכר. אתה עושה טובה לשני, אתה מקבל תמורה. לא שואף אל הטוב מצד עצמו. צריכה להיות מדרגה של נפש מיוחדת. בעל התניא אומר את זה בתחילת ספרו, שהנפש של הגויים, זה כמובן, זה קצת זהירות להגיד את הדבר הזה, עוד מעט יהיה חוקים שאסור להגיד מילים כאלה, שההפרש בין ישראל לעמים, אבל בלטניה אומר, הנפש של הגויים היא נפש דסיטרא אחרא. נפש לא טוב. ואם אנחנו רואים דברים טובים שהם עושים, הם חיצוניים. זה לא עמוק, זה לא שורשי, זה לא בעצם הדבר. וישראל, יש להם טבע אחר. ישראל, יש להם נשמה אלוקית. עם סגולה, הקדוש ברוך הוא, טבע מישראל טבע אלוקי. טבע אלוקי זה טבע של שאיפה אל הטוב המוחלט. הקדוש ברוך הוא טוב לכל. טוב לכל, זאת אומרת, טוב שלם, טוב מוחלט. וזה הטוב העליון. ובישראל הטביע הקדוש ברוך הוא את הטבע הזה, האלוקי הזה. הסגולה הישראלית היא סגולה של רוחניות עליונה ושל נפש טובה. ויש בישראל עוד נפש אחת, אומר בעל התניא, הנפש הטבעית הבעמית. הנפש הזאת היא נפש פרווה, כן? הוא לא אומר את המילה פרווה. היא נפש שיכולה להימשך לטוב, להיות מושפעת מהנפש האלוקית, ולשרת את הנפש האלוקית. מה זה הנפש הטבעית? זה הטבע, האופי שבא של אנשים, זה הכוח החיוני של הכוח החיים של האדם, שיכולים להשתמש בו לכיוון טוב ולכיוון אחר, אבל המשהו הדומיננטית בישראל זה הנפש האלוקית. הנפש האלוקית, השאיפה, אור השם מאיר בכל אדם מישראל, והשאיפה, השאיפה האלוקית היא שאיפתם של ישראל. זה שאיפה אל הטוב המוחלט. סיטרא אחרא, המילה זה צד אחר, כן.
ולצפות מהם למשהו בכלל?
מה?
ולצפות מהם להתנהג בסדר?
ברמה שלהם, כן. כן. כמו שאמרנו, זה רמה אחרת, רמה יותר חיצונית, רמה יותר שטחית, אבל זה גם טוב. אם אדם מתהדר ורואה להיות טוב כדי, כשהוא מתגאה בזה, טוב שהוא מתגאה בזה ולא מתגאה בדברים הפוכים, כן? רוצה לעשות חסד, שיעריכו אותו, רוצה לעשות דברים טובים, לקבל שכר, כן? אולי אפילו שכר בשמיים, אבל זה חיצוני, זה נמוך, מדרגה אחרת. לא נכנס לפרטי פרטים הדברים, יש הבדל בין ישראל לעמים. זה היסוד של כל תפיסת העולם שלנו. עם ישראל הוא עם סגולה, הוא עם אלוקי. והרב כל הזמן חוזר על זה ואומר, האלוקיות שלנו, הכישרון המיוחד שלנו, הכישרון האלוקי המיוחד שלנו, הוא כישרון לטוב. אנחנו, עם ישראל, כנסת ישראל, שואפת אל הטוב. אין יחידי סגולה, יש כאלה אנשים בעולם. חריגים. שהם אורגים אל הטוב העליון. אבל לא אומה. מה מייחד אותנו? אנחנו אומה ששואפת אל הטוב. אין אומה שתוכל להבין איך הורגים אל הטוב, וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל מערכת הפילוסופיה, אני מבין שהרב כאן מתכוון לפני, כן, 100 שנים, 150, 200, התחיל להתפתח יותר השקפות כאלה, כל לאום בפני עצמו, רוצה להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. אחר כך חוקרים אחרים באו ואמרו שכל התעוררות התחייה בעם ישראל זה השפעה מהגויים. שגויים היה התעוררות לאומית בכל הגויים, אז גם עם ישראל... אבל אנחנו יודעים שהכל מתחיל מישראל. ולפעמים זה מתגלה בחוץ, אבל בעצם השורש זה ישראל. ישראל הוא עם, לאום מיוחד. לא רק שאנחנו שונים מכל עם ולשון במובן זה שכל עם ועם שונה, אז גם אנחנו שונים. אנחנו שונים מכולם יחד. כולם, יש צד משותף בכולם שאנחנו בו שונים מהם, כי אנחנו בדרגה אחרת. מה מייחד אותנו זה אנחנו אלוקים. אור השם מאיר בתוכנו. אז כשחדרה ההסתכלות הלאומית, כן? השקפה לאומית, הלאומיות, אל מערכת הפילוסופיה, וצריך עכשיו, הפילוסופיה שואפת להגדיר את השאיפות, מה, נהיה קצת בלבול. הוכחה האחרונה להעמיד סימן שאלה, האחרונה זה הפילוסופיה, גדול על כל תוכן המוסר המוחלט. אם יש לאומים שונים, אז מהי הדרך המוחלטת הכי הנכונה באופן מוחלט לכולם? לכאורה אין מוסר מוחלט, כל לאום יש לו את המוסר שלו. והשאלה, זה הדבר המוסר המוחלט, זה שאלה של הפילוסופים לפני כמה מאות שנים, זה קאנט העלה את המאות פילוסופים האחרים באותה תקופה, איך בודקים מהו המוסר המוחלט? כל זרם יש לו מחשבות. מה זה, איך להסתכל על המוסר, ואיך מגיעים לניקוי כל ההסתכלויות החד-צדדיות, ולראות מהו המוסר המוחלט. אז יש תופעה של לאומיות, זה לא הולך יחד. אז השאלה הזאת של מה המוסר המוחלט בא באמת לאירופה רק בשאלה מת הילד. זה לא בשאלה, בהשאלה, כן? הם לקחו את החיפוש של המוסר המוחלט מעת היהדות, וזה בכלל לא מתאים להם לברר את הדבר הזה. כל זמורת זר לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. לנו יש את המוסר המוחלט. המוסר המוחלט הוא מוסר האלוקי. המוסר של בורא עולם שברא את עולמו ובמגמה שמופיע בו מוסר מוחלט על ידי עם השם המיוחד, המכוון את העולם מהכיוון הזה. אותנו, אומר הרב, אם נהיה מה שעיננו, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. אנחנו שואפים, עיננו חשים בקרבנו כולנו, כללות אומותינו ומתינו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחשוף. ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהניק פוליטיקה. זאת אומרת, יש מקום ללאומיות, אם יסוד זה שלנו. ייסד ממלכה ולהניק פוליטיקה על יסוד השאיפה אל הטוב אל הכל. והננו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט, עכשיו עוד הנחה בסיסית, שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוקי. אין טוב מוחלט אנושי. צריך להתרומם מעל האנושיות. הטוב המוחלט, הטוב האלוקי הנצחי שבמציאות כולה. כלומר, טוב השם המופיע בעולם. ולזה אנחנו שואפים, לגלות את טוב השם המופיע בעולם. להיות טובים כמו ריבונו של עולם. והננו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו, במובן הלאומי והכללי. כלומר, יש טוב אלוקי נצחי במציאות. הקדוש ברוך הוא טוב לכל. כל הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, הוא ברא מפני הרצון להיטיב. זה היסוד קבלי, אומר את זה המסדרת ישרים בתחילת ספרו, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי להיטיב. ואחר כך הדברים מופיעים, הפנימיות כמובן, מה פירוש כדי להיטיב? כי אנחנו לא יכולים להסביר, כלפי שמיה צריך לדבר בצורה, באופן כזה שלא נבין את זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא שלם, שלם בכל השלמות. שלמות היא טובה, דבר שלם הוא טוב. ודבר הכי 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 שלם, משהו הכי הכי שלם, הוא הכי הכי טוב. והטוב הוא יכול להיות טוב, יש ספר טוב. אתה לוקח, קורא אותו, מרגיש טוב. או נהיה טוב. יכול להיות אדם טוב. אבל שיש בו גם טוב. אבל הטוב האלוקי הוא... זאת המציאות. זאת אומרת, זה לא שקדוש ברוך הוא החליט להיות טוב, כן, לעתי ומבריות. הוא טוב שופע, כל הזמן שפע של טוב. כל קיומו של העולם זה כל הזמן שפע של אור, שפע של טוב, שמזה כל העולם מתקיים. זה קיומו של העולם. השפע הזה שהקדוש ברוך הוא מקיים את עולמו. כשמסתכלים בתוך הפרטים, יכולים קצת להיות נבוכים, אבל כשמסתכלים במבט הכללי, רואים את כל העולם כולו, בורא עולם ברא את העולמו היפה, העצום, מלא חוכמה, מלא שפע של, בלי גבול כמעט. רואים את הטוב האלוקי, קדוש ברוך הוא טוב. הרב, כשהרב מדבר על שאדם צריך לדעת להודות גם על הטוב וגם על כל דבר צריך להודות, כן? בכל מועדיך, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. אז אומר הרב, שככל שאדם מרחיב את המבט שלו, הוא יותר רואה שהקדוש ברוך הוא רואה טוב השם. כשאדם מסתכל על כאן ועכשיו, הוא לפעמים נראה לו, המצב לא קורה לא טוב. הוא לא מבין. יש צרות, יש מפגעים, יש פיגועים. אז אחד היום שאל אותי, האם מותר להתלונן ולהגיד, למה השם אתה עושה לנו את זה? זה אמר לי, זה להגיש טבעיות עם ריבונו של עולם. אמר, אז כשאתה מסתכל בכאן ועכשיו, אתה באמת יש לך שאלות. יש צרכים שאתה חושב שלא מתמלאים וכו'. אבל כשאתה מסתכל בסך הכל, במבט כללי, אנשים, למשל, מסתכלים על מדינת ישראל מבחוץ, רואים אותה כל הזמן מתפתחת, צומחת, מתקדמת, קצב בלתי מובן. במשך מספר שנים כזה, מאז שקמה המדינה, זה לא קצת יותר מאחרים, זה לא הרבה יותר מאחרים, זה משהו בסדר גודל אחר לחלוטין. ולפעמים היהודים בחוץ לארץ, הם היו באים ושומעים כאן שאנשים מתלוננים, אומרים, על מה אתם מדברים? לא? כשאתה מסתכל מבחוץ, אתה רואה, איזה יופי, איזה שלימות גדולה. ככל שהמבט יותר רחב, יותר מקיף, גם מבחינת הזמן, גם מבחינת המקום, רואים את האור, רואים את הטוב. כל מה שהמבט יותר נצא, נהיה יותר מסובך, יותר מורכב.
אתה צריך להסתכל למבט פרטי בכלל?
גם וגם. אדם צריך כל הזמן לעבוד לתקן, תשתדל כמובן. אבל לדעת שבנו שלם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מייסר, לא שלא מרגישים איסורים. אם אדם מקבל מכה, אז זה כואב לו. ואם הרגש לא פועל, סימן שיש לו משהו בצדים, לא בסדר. הוא צריך להרגיש כאב. אם ייתנו לאדם מכה והוא לא ירגיש כאב, משהו בבריאות שלו לא בסדר. מכה רוחנית, אם הוא לא ירגיש כאב, משהו לא בסדר אצלו. אבל הוא יכול להרגיש את זה כמכה סתם כואב לו. למה זה צריך היה לבוא? הוא יכול להסתכל על זה כאב מכה של רופא, שהוא מרפא. עשה לו ניתוח. עשה לו כאבים, אבל כאבים של טיפול. נתן לו תרופה מרה, אז זה מרה, אבל היא מרפא. אז הוא מרגיש מה? אבל הוא יודע שזה לטובה. זאת אומרת, אני לא אומר שהחושים צריכים להתשטש לחלוטין, ושאדם להיות באופוריה כזאת, לא להרגיש בכלל כאבים. זה מבחינה אולי של צדיקים כאלה עליונים, שהם כבר לא בעולם הזה, הם לא מרגישים שום דבר, בחיים בעולם, את עולם הבא בחייהם. אבל אדם צריך להיות לו בריא, להרגיש את הבעיות, להרגיש את המצוקות, אבל להיות בתודעה פנים פנימית, כל מה שדוד רחמן את אבי. אבל זה לא אומר שאני צריך להיות מבסוט מכל צרה ולהזמין את הצרות. התפקיד שלנו זה להילחם בצרות, התפקיד שלנו זה להתקדם ולהתעלות כל הזמן, אבל כשאנחנו מסתכלים במבט האלוקי, המגמה האלוקית, הטוב המוחלט. והשאיפה הזאת היא בעצם שאיפה של האומה הישראלית, לשאוף, לתקן עולם במלכות שדי. אתה יכול לשאוף לתקן את הקהילה שלך, כן? גם שאיפה יפה. יש כאלה שגם לזה לא שואפים. או את המשפחה, אתה יכול לשאוף יותר מזה, לתקן את המדינה. זו שאיפה מאוד יפה. זה כבר שאיפה גדולה. אתה יכול לשאוף לתקן את האנושות. זו שאיפה להיטיב עם האנושות. זו שאיפה באמת רחבה מאוד מאוד. אתה יכול לשאוף לתקן את כל הבריאה כולה. זה המגמה האלוקית. ולהיות שותף במגמה האלוקית הזאת, של לתקן עולם. לא רק לתקן משהו מסוים בתוך המציאות. ברור שאם אתה הולך לתקן עולם, אז אתה ראשית כל תתחיל עם עצמך. כן? עם הסביבה שלך, אתה לא יכול. כן? אבל הכוונה, המגמה האלוקית הזאת, שהיא לעשות את העולם, להיטיב את העולם, זאת המגמה הכללית של האומה. והמגמה הזאת היא מגמה אלוקית. טוב, לא טוב אנושי בלבד, טוב מוחלט, טוב אבסולוטי. הטוב האלוקי הנצחי שבמציאות כולה. והיינו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן הלאומי וכללי. על כן, אהבה אלוקית והדבקות באלוקים היא לנו דבר עצמי. מכיוון שאנחנו בטבע יש לנו מוטבעים באור השם, באור השם. אז אהבה לריבונו של עולם היא טבעית לנו. הדבקות באלוקים עצמי אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות. אומר הרב, לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכללים של העולם שאין להם ביסודם כי מהווה עצמית הגסה. וכאשר התהלכנו עם הלאומים, שכנינו, קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר, אשר לא היה יכול למזג בנו, והיה בוחרנו. כמו שהם לא יכולים לקלוט את הרוח האלוקית, שזה זר אצלהם, כך אצלנו אנחנו לא יכולים לקלוט את רוחם הזר, לא יכולים להתמזג בנו. אבל הסביבה השפיעה עלינו. והנה נצטרפנו בקור עוני. עברו עלינו שנות 2000 שלא היה לנו מצד כללות אומה עסק עם דברים חומריים. היינו אומה פורחת באוויר וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים. על דבר הטוב האלוקי המוחלט. מצב משונה זה היה לנו לרפואה יפה. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו אל דבר הטוב האלוקי הכללי. הרב מסביר כאן, בעצם כבר למדנו את הרעיון הזה מקודם, שהגלות היא באה מפני שאנחנו הושפענו מהסביבה ובמלחמה הוא אומר בעולם האכזרי הזה, המדיניות האכזריות, אי אפשר היה להתקיים בלי לנהוג כמנהגיהם, כן? אם מקש תתעקש, ואז אנחנו כאילו נאלצנו לרדת למה שאנחנו לא מתאים לנו. ואז הקדוש ברוך הוא כאילו ביטל לנו את המציאות הלאומית, כי המציאות הלאומית של אז היא לא הייתה יכולה להופיע בצורה שלמה, עד אשר יבוא היום שאנחנו נוכל להקים מציאות לאומית מושלמת. וזה כאן חוזר הרב. אנחנו לא יכולנו לעמוד נגד הזרמים הכלליים, שהכל מתחיל מאהבה עצמית גסה, וקלטנו מתוכם את הקלקולים האלה, וזה לא מתאים לנו. אז מה קרה? נצרפנו בכור עוני, יצאנו מהמסגרת הלאומית העצמית, ועברו עלינו שנות 2000, שאין לכללות האומה עסק עם דברים חומריים. כשהאומה היא משלמת, אז האמצעים החומריים מרימים אותה מעלה, מעלה, מעלה. וכשיש ירידה, אז הקשר של, כשיש עוצמה, עוצמה של אומה, אם היא לא בכיוון הנכון, אז זו עוצמה שלילית. היה צריך להפריד בינינו לבין הארץ. ולהיפרד כאילו מחיי החומר. כאומה, כלומר, לא נפרדנו לחיי החומר לגמרי, אבל כאומה נפרדנו מחיי החומר. ואז נוצר מצב כזה רוחני, מופשט, חיינו בלי בסיס חומרי. והיינו אומה פורחת באוויר, אומה של חולמת, חולמת על מלכות שמיים, על דבר הטוב האלוקי המוחלט. והחלום הזה הוא העמיק בתוכנו. מצב משונה זה היה לנו רפואה, וקלוטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוקי הכללי. להיות, לא שאיפות חומריות, לא שאיפות מגושמיות, שאיפות רוחניות, שאיפות של הטוב האלוקי הכללי.
מה שתי הפסקאות האלו כשאולות
בפסקה
הראשונה?
ראשית כל צריכים לראות את הכל ביחד, ואז אנחנו נבין. אבל, כן, אנחנו אז נסכם את כל התמונה, ואנחנו נבין מה ש... מה הקשר?
שנייה, אם הגלות באה לזכיר אותנו מהחומר, אז למה היציאה מהגלות הסתיימה בניתוק מהרוחניות?
זו שאלה ידועה. שוב פעם אמרתי, צריך להסתכל במבט לא של כאן ועכשיו, ובממקת ארוך של הסתכלות. אז ראשי כל, בואו נראה את מה שהערב אומר. מה ש... אז אתה, זה קשי אפה, מה יישא מה שאתה שמעת פעם את הביטוי הזה? אתה מקשה על מציאות, למה הושפענו? ככה זה היה, עובדה, עובדה. אתה קורא בנביאים ואתה יודע, אתה שואל למה. באמת, אני גם שואל למה. למה? אבל זה היה מציאות. זה היה מציאות, הרב רק מתאר אותה. הרב לומד את התהליכים מתוך הסתכלות במציאות. המציאות היא שאנחנו לא ידענו להתרומם, וזה היה תוצאה מההשפעה של כל הסביבה. העולם היה נמוך, העולם היה חומרי, העולם היה מגושם, אכזרי, המון רישות בו, ולא יכולנו להיפרד מזה ולהתרומם לבד. זה מציאות, הוא לא אומר למה. זאת עובדה יובדה. אבל כן, עכשיו אנחנו מסתכלים, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? אז הקדוש ברוך הוא הפסיק את המציאות של החיים הלאומיים שלנו, שהם היו לא משולמים, כן, מושפעים מהסביבה, כדי שאנחנו נהיה לאומה רוחנית. כי לא היה מתאים לנו להיות גם עם החומר, כי לא הצלחנו לעלות אותו. ואז עברו עלינו 2000 שנים של רוממות רוחנית. עסקנו בקודש, לא עסקנו בחול, כאומה. ונבנה אצלנו תוכן רוחני מאוד מאוד פנימי, חזק. זה הוטבע בתוכנו. ועכשיו הגיע הזמן להוציא את זה מן הכוח אל הפועל כאומה. וזה נגיע בהמשך.